כפי שאמרתי בשבוע שעבר, גם השבוע אנחנו עוסקים בהלכות חנוכה, ובעוד בשבוע שעבר עסקנו לא בשאלות הלכה למעשה, אלא בשאלת הבית יוסף על שמונה סימני חנוכה. השבוע אנחנו עוסקים בסוגיה הלכתית מובהקת, אבל גם סוגיה זו נוגעת ליסודות של מצוות נר חנוכה. בשנים הרבות, שברוך השם בכל שנה ושנה אנחנו עוסקים בניון הדיומה, מדליקים אותו כמה נרות, עוסקים באותם הסוגיות, אבל כמדומני שבסוגיה זו שאנחנו עוסקים היום, עדיין לא עסקנו בעבר. והשאלה היסודית, האם יש הידור מצוות להוסיף שמן הרבה כדי שהנרות ידלקו עד מאוחר? קודם כל בקצרה, מה סוף זמן מצוות לדלוק את הנר? אמרו חזם משתיש כחמה עד שצריך לרגל מן השוק. וגם הוא אומר, מה הכוונה צריך לרגל מן השוק? רגל של מי? רגל זה תרמידוי, כותב רש"י, מוכרי עצים. וסביר להניח שכוון אז חזר, מוכרי עצים היו אחרונים שעדיין נשארו בשוק, משום כל אלה שבאים הביתה, והם פתאום ימצאו שאין עצי הסקה, והבית קר, ובלילה מחממים את הבית, ולכן הם יצאו לחפש עצים. רגל זה תרמידוי, הם אלה, שסוגרים את השוק ועד שצריך לרגל מן השוק. עוד מקום אחד בשעס אנחנו מוצאים את הביטוי עד שצריך לרגל מן השוק. ומי שלא זוכר מסכת בנוכס, חושש אף אחד לא ינחש. זה דבר שאי אפשר לנחש. רק אם למדת. אז במנוכס למד בו במדלך, נחלקו בגמורה. עד מתי אדם רשאי ללבוש תפילין בכל יום? כי בלילה לא לובשים תפילין. בשלוש מחלקות למדנו שם, אחד אומר עד השקיע, עד שתשכחם, אחד אומר עד שצריך לרגל מן השוק, והשלישי אומר עד שהשינו, עד שהוא הולך לישון. בסוספות הסבירו שגמרה זו סבורה לילה זמן תפילין, ואין איסור לרבוש תפילין בלילה, אלא חזר אסרו תפילין בלילה שמא יפיח, וזה לא לכבודם של התפילין, ולכן החלקו. אחד אומר ברדת הלילה, חייבים לחלוץ את התפילין עד שתשכחם ומותר. שני אומר עד שצריך לרגל מן השוק, והשלישי אומר עד שעת שינו. איך נסביר כאן עד שצריך לרגל מן השוק? זה לא קשור לפרסום מניצה. בהכרח שפשט הוא, כל עוד אנשים מסתובבים, זה עדיין אין איסור שמירדם, שמישן, שמיפיח, אבל כאשר אנשים כבר מתכנסים לבתים ומתכוננים ללכת לישון, אז כבר צריך לחלוץ את התפילין. אבל בכל מקום, שתי מקומות מצינו את הביטוי, את הלשון עד שצריך לרגל מן השוק, אף על פי שאין דבר משותף ביניהם. ונחלקו לשון עם מי שלא הדליק עד שצריך לרגל מן השוק. האם הוא יכול לדליק אחר כך? לדעת הרמב״ם, שוב איננו מדליק. אין מצווה כלל, אלא עד שצריך לרגל מן השוק. לדעת הטור, חלק גדול מן הראשונים, בדיעבד עד אלויס השחר, ולכוירה עם ברכה. וזה אחת הדוגמאות שיש מעין סתירה בין השולחן ערוך לבית יוסף, כי הבית יוסף כותב, גם מי שמכר וסבור שאפשר להדליק עד אלויס השחר, זה מצד ספק, ולכן לא יברכו, סופת ברוכת לא קרו. אבל בשולחן ערוך הוא סתם בסעיף בית מתוך ראש עין בית, ובשולחן ערוך כתוב אם הוא לא הדליק, עד שצריך לרגל אפשר לדליק עד אלויס השחר, כותב המוכבון וגם הפרי חודש, משמעים ברכה. המחבה לא אומר בלי ברכה. ויש מעין סתירה בין המצוות והמחבה. אני חושב שלפני מספר חודשים אמרתי כאן שיעור איך אנחנו מתייחסים למעין סתירות בין השולחן ערוך והבית יוסף, לא זוכר. במקום אחר אמרתי, אני כבר לא מסוגל לזכור מה אני אומר איפה, בקושי הלוואי שאני זכור מה אני אומר, ומה אני מחדש, ומה אני לומד. אבל מכל מקום, זה אחד המקורות שאין התאמה מלאה בין השולחן ערוך ובית יוסף. ונחלקו אחרונים בחיי גם איך אנחנו פוסקים. ושאלה הזו היא שאלה מאוד יסודית ועקרונית. מה הייתה כוונת הבית יוסף בשני הספרים שהוא כתב ומה הזיקה ביניהם? ישנם אחרונים שסבורים שעיקר ההלכה נקבעת על ידי בית יוסף וכל השולחן ערוך נכתב רק לשנון וחזרה. והבית יוסף לא הקפיד בשולחן ערוך על כל תג, אלא יותר בבית יוסף. אבל הכי טוב, הרוב האחרונים מאמינים הפך הדברים. הבית יוסף זה הרקע. זה הבירור הלוכה. אבל מה שאמור לקבוע הלוכה, מה איזה זה דווקא השולחן ערוך? ואמור גם לא אומר פי חודש ורוב אחרונים, בכללם הם ישברו ופוסקים שאפשר להדיק עד הלוי שחר עם ברכה, לא כפי מה שמשמע בבישוי ספר, דווקא כפי סימן השולחן ערוך. אמר שלוסה מעין פשרה ולשיטתו אפשר להדיק עד חצויס, אבל לא אחרי חצויס, ונמצא ששולש מחלויקס בדובו. ומה זה עד שתיך לרגל מן השוק? אריס ורמב״ם כתבו כחוצי שו או יותר. כמה יותר? גם 10 שעות זה יותר מחוצי שו. גם 3 שעות זה יותר מחוצי שו. אבל סביל להניח כאשר כותבים חוצי שו יויסה, הכוונה מעט יויסה. וכך כותב אורחס חיים להדיה. חצי שעה או קצת יותר. הרי שגם הראשון הם לא קבעו מסמרות ברורים על הדרגה, אלא בערך כמחצית השעה. האם זה מוכיח, האם זה משתמע, שהמושג עד שצריך לרגע מהשוק תלוי בכל מקום לפי מנהגו, לפי דרכו, ולפי זה יש מקום לומר שבזמן הזה צריך לרגע מהשוק תלוי איפה אתה גר. אם אתה גר בין הפריחים, אז אולי זה 12 וחצי, אחד בלילה. בין חסידים בחנוכה, עד שחוזרים מנתיש, והמאזית, והברכים מהכוללים, והביקורים. אז מה זה עד שצריך לרגל מנשוק? הריף פה מן הראשונים כבר אומר שזה תלוי בכל מוקרים ומוקרים. יש מקום לכוער לטעון שבזמן הזה חייבים להדליק עד מאוחר בלילה. אבל אני הוזדהיתי, לא, חלילה, חלילה. מי שנוהג לפי השולחן ערוך הולך מישרים. הוא לא חוטא. ובשולחן ערוך כתוב חצי שעה או יותר. יש מקום לומר שאף על פי שחזל אמרו עד שצריך לרגל מנשו. אין זה אלא לפי שבזמנם, עד שצריך לרגל מנשוק היה כחצי שעה. אילו בזמן חזל צריך לרגל מנשוק היה 5 שעות, לא בכך שהיו אומרים עד שצריך לרגל מנשוק, אולי לא היו מכבידים על הבריאות וגורמים להם הוצאה מרובה. מצד הסברה אין הכרח שאדם צריך לעשות פרסום מניסה כל עוד יש אנשים בחוץ. יש מקום בנטיית הלב לומר, אדם צריך לעשות פרסום מניסה כאשר אנשים מסובבים בשוק, אבל לא בהכרח עד שאחרון האנשים מסובב בשוק. אז מכיוון שבזמן חזל היה חלון הזדמנות, פרק זמן קצר, משתיש כחם עד שתיך לרגע נשוק היה כחצי שעה, תקנו עד סוף הזמן. אבל השעה שאם בזמניהם היה מדובר בשעות רבות, לא היו מתכנים עד שתיך לרגע נשוק. ולכן אין לך בו אלא מה שכתבו הפויסקי, ולכן אני מתנגד נחלצות לקבוע הערכה שהיום חייבים להדליק עד מאוחר בלילה. אבל מאידך אני סבור שיש בזה עידול, ויש בזה טעם. וזה מביא אותנו לפולמוס גדול בין גדולי הפויסקי מהראשון. כותב הטור, לאחר חצי שעה מותר לחבות את הנר או אף להנות ממנו. אף על פי שקיים לנו הלוחב, אסור להשתמש בני חנוכה, אין משתמש לו אירו. אבל אחר הזמן מותר להשתמש לו אירו, מותר גם לחבות, כך כותב הטור. ורבים הראשונים כבר ששאלו, ממה שכתוב בשסטה זה רווחי, וגם בפסיקת, שנוי צר השמת. מה שנשאר מנרות חנוכה, אחר שמונה של חנוכה, עושה מדורה וסורט את השמת. אם זה מצלו עם מי שמותר להנות מן השמן, למה צריך לשרוף במדורה? שישיר את השמן לעשות צ'יפס, לעשות חביתה, למה לשרוף? למה לעשות מדורה ולשרוף? מכאן משמע שמה שנשאר מן השמן, אסור להנות ממנו. התקצוע למטוס. אז איך הטור אומר שמותר לשתם שהולך לחצי שעה? אומר רבי יוסף, הנחה הזו שמה שנשאר מן השמן, אוי זה מדירה ושרוף ובבניית מן זה רק מה שנשאר מן השמן, שקבע לפני זמנו. הרי קיים על הנקופסו אין זוקו כלו. ואם קרה שהשמן נקבע מיד, תוך כדי חצי שעה, כל השמן אסור בהנאה ובשימוש כי הסקתו למטוסי. אבל זה רק מה שנשאר תוך כדי הזמן. מה שנשאר אחר הזמן מותר ליהנות ממנו. אולי אני יכול לקבל משנה ברורה, חלק האחרון, חלק לא. אז זה דרך אחד, אבל רבי יוסף מביא את דבריו של מהרי אבו האב, שהיה מגדולי ספרד הקדמונים. והוא אומר, תירוץ אחר ליישב את הסתירה הזו, אומר מהרי אבו האב, כאשר אדם שם שמן בנר, והכוונה שלו הייתה לשים שמן של חצי אישה, אבל לא תמיד אפשר לכוון במדויק, ונשאר קצת שמן, אז זה מותר. כי לחסר הוא לא מתכוון, אלא שידלה כנר כשיעור ולא יותר משיעור. אבל מי שמכניס שמן סתם, ולא הקפיד להכניס דווקא כמחצית השעה, אז הוא הקדיש את כל השמן לדבר מצווה, אפילו מה שיותר מחצי שעה, ואז צריך להשתמש בו וצריך לעשות מדורה. כך מביא אבי יוסף ממהרי אבו האב. אבל אבי יוסף לשיטו סוי, מנסח הלכה הזו בסימטוף ריש עין זיים בסעיף דלת, סעיף אחרון בתוף ריש עין זיים, הנויסר ביום השמיני מן השמן, הצורך לשיעור הדלוקה, אוי זה לא ימדור, אוי סוף, אוי בפני עצמוי. אז השולחן ערוך מדגיש, באיזה שמן מדובר שנשאר, שנותר? הנויסר ביום השמיני מן השמן, הצורך לשיעור הדלוקה, רק זה נאסר. אבל מה שנשאר אחרי שיעור הדלוקה, לא חשוב מה הייתה כוונתו, מותר להשתמש בו. ואחרונים מתקשים להסביר את הסברה של מרי אבו אב, גם התזמון וגם המוגנברום דחו את דבריו, והם סבורים כמו אבי יוסף, כמו השולחן ערוך. מה שנשאר אחרי שהנר דלק חצי שעה, מותר לך להתחיל גם לחבות וגם ליהנות ממנו. רק מה שנשאר טרם דלקו הנרות כשיעור, קופצו, רק זה נאסר בענו. כך סבורים גם במרבון וגם את זה, והם סבורים. גם הידו מצווהים להשאיר את הנר לאחר קרות הזמן. ופה יש חידוש של המרבון. חידוש בלחס לולב, שלא כתוב בלחס לולב. הלכה מחודשת בלחס לולב, שכתוב דווקא בלחס חנוכה, טוב לישיים בית. אומר המרבון, מי שמדליק בנרות שעבה, יש הידור שידליק בנרות ארוכים וגדולים, כי הם יפים יותר. כמו לולב ארוך שיש בו הידור מצוות. הלכה הזו לא תמצאו בלחסול, אבל דווקא בלחס חנוכה. אומר המגנבון, כשם שלולב ארוך מהודר יותר, גם נרות ארוכים מהודרים יותר. אבל אם אתה מביא בשמן, אין שום עניין להוסיף ולהרבות בשמן אחרי השיעור. כך דעת רב הבויסקי. אבל אנחנו אם יש שאומרים שכאשר אתה מוסיף הרבה שמן, זה לא חובה, אבל זה הידור מצווה. בספר זיכרון יהודו, מנהגי מהרם אש, אני נכד של מהרם אש, היה גדול תלמידי אסם סויפר, שם כתוב שהוא הדיר, הדיר, וסבור היה שיש הידור מצווה, להוסיף הרבה שמן ונרותיו דלקו עד מאוחר בלילה, וכך נהג המחותן שלו רצוף דייץ, שהיה מגדולי הדור, אותו דור של אחסם סויפון. למה? מה הידור יש להרבות בשמן? אז יש כמה ספרות מעניינות לדברי האחרונים. רבי יעקב אמבן, שילה סתיו, חלק על הסמן דלו דומה סברה מעניינת עד המון. ובסוף השיעור אנחנו נחזור לסברה הזו, אומר רבי יעקב אמבן. נרס חנוכה בדרך מן הדרכים ממצך על המנוער סמור. וכשם שנרס שבמנועי סמור בבית המקדש מתוותה מערב עד בוקר, לכתחילה יש הידור להדליק נרס חנוכה מערב עד בוקר. מעולם לא שמענו כזה מנהג. גם אלה שמוסיפים הרבה שמן, אבל לא מערב עד בוקר, מעולם לא שמענו כזה דבר. מה, חצי לוק שמן צריך? בשוק אין בכלל צלוחיות כאלה, שיכולים לדלוק מערב עד בוקר, לא שמענו ולא ראינו. אבל כך כותב רבי יעקב. מהרם שיק, לא בתשובותיו, אלא בספר מהרם שיק על המצוות, מצוות עשי צדיק חד, היא מצוות הדלוקת הנרס במנוער סמור שבמקדוש, אומר סברה מעניינת וחילוק מעניין, כשהוא מתכוון ליישב את הסתירה הנר, והוא אומר, אם יש לך צלוחיות גדולות, נרות גדולים, מצווה למלא אותם עם הרבה שמן, אבל אין מצווה לקנות צלוחיות גדולות, לכתחיל אפשר לקנות צלוחיות קטנות שאינן מחזיקות אלא די שמן למחצית השעה. מה אתה משנה איזה צלוחית יש לך? איזה מין חילוק זה? אומר מנם שקלופי דברת אויצס בבייסך או בבייס עומד עליו. איפה כתוב שם נרות חנוכה? לא כתוב נרות חנוכה, אבל כך ידע כשוטו, אלא מה שכן כתוב? המויסר שמן לנר חיים משום מביא. המסתפק מן הנר חיים משום מחבר. בתויצס יש שני פירושים למה המסתפק מן הנר חיים משום מחבר. פירוש אחד, כאשר הוא מוציא שמן שבנר הוא גורם שנר יחווה יותר מוקדם, ולכן חיים משום מחבר. תויצס דורכים את הפירוש הזה. זה רק גרם כיבוי. גרם כיבוי אין בו איסור כלל, לפי רוב הראשון. כותבים את תויצס. כאשר אתה מוציא שמן מן הנר, והשמן מתרחק מן השלהבת, אז יש הקהה מסוימת של השלהבת. היא קטנה, משום שפחות שמן נשאב לתוך האש, ויש בזה כיבוי. אומר מרמשיק, זה לא הידו מצווה. הידו מצווה שהאש יהיה פורט יותר גדול, יותר מהיר, יותר, ולכן אם יש רק צלוחית גדולה, צריך להוסיף הרבה שמן כדי לקרב את השמן לפתילה בין האש. ובחייה היא גם לא מכיוון שיש איזה מסר, מה שנשאר, הוא יצא למדורה וסוף בפני עצמו. בגישה הזו מאוד מחודשת, לחדש דין חדש מעיד ומצווה, דברי התויסס לכשעצמה מחודשים. אבל אומר שזה גדע עיד ומצווה, ואני אינני יודע איך אפשר להמיס את הפירוש הזה בדברי מרי אבואב, כחוסר מן הספר וקשה ליישב את זה, אבל עצם הסברה, הסברה המעניינת, כך כותב מרמשק. אני לכשעצמי סבור, וכך אני גם נוהג. וכך אני מפרש את מנהג אבותיי הגדולים, המרמש ואחרים שסבורים כשיטתו. אכן יש מצווה להוסיף בשמן. גידור מצווה במובן המהותי ביותר והפשוט ביותר, כי בסופו של דבר נר חנוכה זה משפרסו מנסה. אז בזמן האחרונים ובזמן הראשונים, במשך מאות שנים בגולוס, כולם הדליקו בפנים, אף אחד לא הדליק בחץ. רק הדור הזה שחזר לארץ ישראל, כאן חידשנו את מנהג אבותינו להדליק על פסח בית ובחוץ, ובוודאי שכך נאה וכך יאה, חסיד המדליקים עד היום הזה בפנים, ומכיוון שאני לא יודע, סופק חוסיד, סופק פליטאי, לא יודע, ולכן אני מדליק, וזה לא פסק, זה אפילו לא המלצה, אבל אני מדליק גם בפנים, גם בחוץ. אני מדליק בפנים משום שכך נהגו אבותיי ורבותיי הגדולים. זה מאוד חשוב, אדם צריך לכבד ולחבב ולהעצים ולנהוג לפי מן הגבוי סוף ורבוי סוף, ולכן אני מדליק בפנים ואני מדליק בחוץ, כי קשה לי להבין למה לא להדליק בחוץ, למה לא לקיים את דין לגמור. ולמה לא לעשות פרסום הניסה כאשר אנחנו בארץ קודשנו ואין לנו ממי להתיירה ואין סיבה להימנע ולהדליק עיקר דין הדגמור ודין השולנוך, ולכן אני מדליק גם בפנים וגם בחוץ. אבל מקום מקום, מכיוון שנהגו להדליק בפנים ועיקר פרסום הניסה זה לבני הבית, אז למה לא להוסיף שמן שנרות ידלקו כל עוד בני הבית ערים ופעילים והבית מלא ושוקק חיים? ולכן אף על פי שכפי שאמרתי בתחילת השיעור, אדם יוצא ידי חבוסוי, כאשר הוא מקיים את דברי הרמב"ם שכנוע חצי שעה זה די לצייף ידי חוי, ואבל בוודאי שיש ידו מצוות. וכל זה מסדס כל זמן שאנשים ערים, וככה מי שמדליק בחוץ, שהרי במקומותינו, בזמננו, מי שמדליק חצי שעה אחרי השקיע, בפועל לא מקיים פסום מנסה כלל, כי כל אחד עסוק המנהירות שלו, אף אחד פה בחוץ. אז מה היה בימי קדם? לביום אלי. קודם כל בימי קדם לא היו פרומרים. זה כלל ידוע. וגם בימי קדם החיים היו קשים. החיים היו קשים. ולא הייתה הנוחות כפי שיש היום. ובימי קדם מנסתם בהרבה בתים קיימו נרש ופייסוי. איפה היו כל בני הבית? אצל התרמידוי לקנות עצים. הם היו שם בחוץ. הם התרוצצו כדי בגמר היום, כל היום עבדו, בלילה נאלצו לקנות עצים, לקנות שמן, לקנות דוס, לקנות ינס, ולכן איזשהו ביתוי. אז היה פרסום מניסה. אבל היום, בחיים הנוחים שלנו, ובהידורי המצווה שברוך השם התברכנו בהם, בכל בית ובית, חצי אחרי השקיע, כל אחד נמצא בני משפחתו מסביב לני השמות. אז למי אנחנו עושים בדיוק פרסום הנפל? חצי שעה אחרי השקיע. ויעקב תיקן, אני אומר, זה משהו קרוב וחכמים, כך אדם יוצא ידי חובתו. אבל ודאי יש ידעו מצווה. ויהיה ידעו מצווה לעשות פרסום הנפל. ולכן בין אלה שמדליקים בפנים, ובין אלה שמדליקים בחוץ, ודאי שיש עניין גדול והידעו מצווה, להוסיף שמן שהנרות ידלקו יותר זמן, כדי לא רק להרבות בפרסום הנס, אלא לעשות פרסום הנס. כי מצד מציאות אורחות חיינו, מי שמדליק בשקיע חצי שעה, לא עשה פרסום הנס הכלל, אלא לעצמו. והרי כל העניין של פסח בעצם ובחוץ זה כדי שנעשה פרסום הנס לאלה שנמצאים בשוסרבן. ולכן אני חושב ראוי ויפה ונאה ויעה להוסיף שמן כדי שהנרות ידלקו בין אלה שמדליקים בפנים ובין אלה שמדליקים בחוץ. כך נראה לי מצד כיכר יסוד הדבר. אז אף לפי שהבאנו את דבריו של המר"ן שיש לפי דרך שלו ושל רבי יעקב עמדן, הדברים רחוקים ולא מתיישבים על הלב, אבל זה פשוטם של דברים. אז יכול להיות שבימי קדם באמת לא היה עניין רב להוסיף, כי חצי שעה אחרי השקיע כבר בחוץ אף אחד לא היה, וגם לאלה שדליקו בפנים בימי קדם הלכו לישון מוקדם, כך משמע בכל מקום, בלילה שלט החושך, אנשים העירו את בתיהם, אבל מן הסתם הלכו לישון מוקדם, קמו מוקדם בבוקר, ולכן לא היה מצווה להוסיף הרבה שמן. אבל משנשתנו אורחות החיים, בעיקר מאז האדם למד לנצל את החשמל, ואז היה מהפכה מוחלטת בדפוסי החיים, פתאום לילה כיום יוער, ואנשים התחילו ללכת לישון יותר מוקדם, מאוחר, אז התחדש המנהג, אז אנחנו מוצאים אחרונים שאומרים להוסיף יותר שמן, זה יותר הידעו מצווה, וביאו לדבורם לה נעשה איתי פשוט בתכלס, משום שוודאי שיש פרסום הניסה להוסיף, בוודאי שיש הידעו מצווה כאשר אנחנו מוסיפים בפרסום הניסה, שזה כל העניין של נר חנוכה. אז ציטטנו את יעקב עמדן, ויעקב עמדן אומר, שיש עניין לך תחילה הידעו מצווה להדליק מערב עד בוקר כמו מנוירס המואר, והדברים החודשים עד המואר. בפר הדברים שאחד האחרון המחדש מנהג שאנחנו לא מוצאים בדברי חז"ל וגם לא בדברי הראשון הם לאידו יצייר. באיזו מידה נחנוכה צריך להיות דום ידע מנוירס המואר? בגמור אנחנו לא מוצאים רמז לקשר שבין נחנוכה למנוירס המואר. לפי פשוטם של דברים תקנו להדליק נר שמונה סימי חנוכה זכר לנס פח השמן. זכר לנס פח השמן. אין רמז בדבר חזל שנר חנוכה צריך להיות דומה בדרך כלשהי למנוירס המואר, אבל בדבר ראשונים האחרונים אנחנו אכן מוצאים הלכות שמושתתות על הדמיון, על הקשר שיש בין החנוכה למנוירס המנוירה שבהיכל, שבבית המקדוש. והיום חשבתי לעצמי ועשיתי לי רשימה של שמונה הלכות כנגד שמונה סימי חנוכה, כנגד שמונה תנרות. אז אם מישהו זוכר מקורות נוספים, אני מוכן לקבל עוד אחד, ואז יהיה לנו אחד כנגד השמש גם כן. אם יש לכם שתי הלכות, אז זה כבר בעיה בשביל. כי אני לקחתי שמונה הלכות שנגזרות מן הדמיון שביני חנוכה למנוירס המנוירה, או כפי שמעתי, כנגד שמונה נרות בחנוכה, או כנגד שמונה ימי חנוכה. שבת חוב גמור, הסוגיה מתחילה חוב בייס ומדבייס. נסתפקו בגמור, אז לא כאיס המצווה, או ינו כאיס המצווה. מסקנה זה סוגיה חוב גמור, עמד עליו, אז לא כאיס המצווה. וחסל מוכיחים הלכה, אז הוא מנוסח הברוכה שמברכים, אשר כדשונו במצווה סרציון על העד לכנע של חנוכה. אז בסוגיה הזו עסקנו בבא, אבל לא נזור על הדברים. רק נזכיר שרשי אומר, אז לא כאיס המצווה, כי זה אשכחן במנוירו. כמו במנוירה שבבית המקדש עוד לא קיימת מצווה, כך גם בנר חנוכה. אני חושב שרק לפני שבוע הזכרנו את הרמב"ם ורב חיים ברוסקה שאומר שדווקא במנוירה סמור אין עוד לא קיימת מצווה, אלא לא קיימת מצווה, אבל רש"י לא סבור כך. ורש"י כותב שבת חוב בית המקדש. עוד לא קיימת מצווה בנר חנוכה כי דאז ככם במנוירה. וזה המקור הראשון והחשוב ביותר. ראש המדבר בכל מוקוים הוא לפי רש"י, הלכה הזו מפורשת בגמורה. אז לא קיימת המצווה כמו במנוירה. הרי שנר חנוכה תקנוהו חכמים דומיה דמנוירה. הלכה נוספת שאף היא כתובה בגמורה ולדברי אחד מרבי שנינו שיינם, אף היא נגזרת ממנוירה סמור. עשו להשתמש ליוירה, שבת חופה לפעמוד בית. נר חנוכה אסור להשתמש ליוירה. רש"י אומר, למה אסור להשתמש ליוירה? כדי שיהיה הקר שהנר הזה הודלק לשם נר חנוכה. מכיוון שכל העניין של נר חנוכה זה בסומן עשר, חז"ל ראו שכל אחד יבין ויכיר ויהיה ברור שלא מדובר בנר בייסוי, לא מדובר בנר שפלודי אלמוני ידליק כדי שיהיה לו אור בבית או בחצר או בפתח הבית, שלא יקשר בדרכים ולא ייפור, שיהיה ברור שמדובר בנר חנוכה, ולכן אסור להשתמש בו, כך מפרש רש"י. אבל הר"ן אומר, כמו במנוירה סמור, במנוירה שבכל ודאי שאסור ליהנות, זה איסור מעילה. וגם מי שאומר כל מה לברך אין להם מעילה, אבל איסור רבונו ודאי שיש, אומר הר"ן, אסור להשתמש באור של נר חנוכה, כמו שאסור להשתמש באור של מנוירה סמור. שתי הלכות אלה מפורשות בגמורה. ולדברי רב חסינו ראשונים, רש"י מצד אחד, והר"ן מאידך, תם הלכות אלה, משום שתקנו נר חנוכה מעין מנוירה סמור. שער הרשימה שבפנינו זה חידושי הפויסקה וביאורי המנהגים, גם אלה קשורים לנר חנוכה ולמנוירה סמור, אבל זה כבר לא גמורס, וזה כבר לא דברי הראשונים בביאור הלכות שמפורשות לגמור. אז נהגו כל בית ישראל להדליק נר חנוכה בבית הכנסת, והמנהג הוא מנהג קדום ביותר. וכתוב בשולחן ערוך, כך למדנו בשולחן ערוך שהמנהג הוא להדליק בדורים של בית הכנסת. למה בדרום? למה המנהג הוא להדליק בדרום? פרשיין א', סיב זיין, אנחנו עומדים בשכנוך, ובבית הכנסת מניחו בקויסטל דורוים. כותב הרמו, ומצד רון ממזלוך למערוב, המנוירה בדורוים, אבל הוא עומד בין מזרח למערוב. כותב משברור סיב קודמם, בדורים, הטעם, זה היכל המנוירה שמקוימו במקדוש בדורים. כך אמרו בזל, שולחו מצופן במנוירה בדורים. אז בבית הכנסת מניחים את המנורה בדרום. ובסיב קודמם בית, ומסדרון במזרח למערוב, כותב משברור, זהו גם כן מעין המנוירה. והנרס היו מסודרים במקדוש בין מזרח למערוב. הרי שמוקר מהד לוקר, וסדר ההדלוקה בבית הכנסת נגזר ממנוירה סמור. גם המנוירה בהיכול היה בדרום, בין מזרח למערב. מקור הלכו בספר הקורבוי ובאור חסכיים, רבי שינו הראשונים. ואני שואל, אז למה דווקא מנוירה שבבית הכנסת? ולמה לא נאמר גם בבית שיניח בדרום? כי בבית צריך על פתח בית המבחוץ, מה שייך דרום או צפון או מזרח או מערב, איפה שהפתח. אולי בדרום של הפתח לא, נר חנוכה בשמאל ומזוזה בימין, יש עקרונות אחרים. אבל בבית הכנסת לא מדליקים ליד הפתח, והוא בוודאי לא על הפתח מבחוץ. נר חנוכה שבבית הכנסת פרסום הנצל לבני הקהילה, ולכן מניחו בדורים. ולבי יוי מניח אולי הסבר נוסף. כי בית הכנסת זה בית המקדוש. אז אולי נר חנוכה שבבית לא קשור לבית המקדוש. אבל הגמרא אומרת, ומגיעים גם חופטס, ואיו לכם למקדוש מעט, בכל מקום אשר תבואו שומע אל הבות הכנסיס, הוא בות המדרוש שבבובל. הרי בות הכנסיס ובות המדרוש הם המקדשות שלנו, ולכן מהחנוכה שבבית הכנסת, אולי דווקא היא צריכה להיות כמו המנוירה בדורם, ובין מזרח למערב. ואם בבית כנסת עסקינן, יש מנהג נוסף. כבר נהגו, ובכל בו כתוב, כבר נהגו בכל המקום, השכח אותה בכל בו, שבבות הכנסת מדליקים עם ברכה אחר הצהריים בין מנחה למערב, ובלי ברכה גם בבוקר לפני שחרס. וכך נוהגים בכל מקום. למה מדליקים שחרס? על פתחי הבתים לא מדליקים שחרס. בתוך הבית לא מדליקים שחרס. למה בבית כנסת כן? זה כבר לא ראשונים. זה כבר אחרונים. לבושי מורדכי, מורדכי לייפניק רחל מגדולי הונגריה, בעניין שלוימה, רב שלוימה הכהן מבילנה, הם אומרים, לשיטה סרמב"ם, זה מחלוקת סרמב"ם ורשב"א, לשיטה סרמב"ם הדליקו מנוי הסמוע פעמיים ביום, גם בבוקר וגם בערב, ולכן בבית הכנסת נוהגים להדליק פעמיים ביום. למה לא אין ברכה? כי לדעת הרשב"א אין כזה דבר, אז זה ודאי לא יותר מסופק. אבל לפי הרמב״ם, שבמנור יסמור, הדליקו גם בבוקר, כך נוהגים בבית הכנסת. ושוב זה מחזק את מה שאמרתי. אולי יש זיקה מיוחדת בין נחנה כשבבית הכנסת לבית המקדוש, ולא בהכרח גם לנחנה כשמדליקים איש איש בפסח בישראל בחוץ. אז מכל מוקר, הזכרנו בינתיים ארבעה הלכות, שנגזרות בנר חנוכה ממנוי הסמור. אז לא קוי סמיסון, עושה לשתמש בוערב, מדליקים בדברום בבית הכנסת, והמנהג שמדליקים גם בבוקר וגם בערב בבית הכנסת, כשיטת הרמב"ם, ממנוי שבמקדוש. אז למדנו בשבת הרחוב א', רשימה ארוכה וגמורה. מאיזה חומרים אפשר להשתמש בדלוק את נר חנוכה? חלקם נוזלים וחלקם מוצקים. אפשר להדליק למשל בשעבר או בחומרים אחרים. אומר המאירי, מצווה מן המובחן להדליק בשמן, זכר למנוירי סמואר. במנוירי סמואר הדליקו בשמן. יש אחד הגדולים שאמר שצריך שמן הראוי להכין את דומי זה מנוירי. ואני אתמיה. ואני הסדרתי הדלו והקטנו, כבר כתבתי במנחסור של חנוכה, אין כזה דבר. לא מצינו הלכה כזו. דברים רבים שכתבו חז"ל שמותר להדליק בהם לכתחילה אינם ראויים לאכילה, כמו שעקב. כמו דברים רבים שכתובים בגמורה לא ראויים למאכל, נאכת, תאכת לחדש חידושים חדשים. אין לנו אלא מה שכתוב בפויסקל. אפילו רבי יעקב אין מטעים בעיניי, והוא חי לפני 300 שנה. אי אפשר היום לחדש גדרים חדשים בפרט שמסתרים מן המשנאית ומהגמורת. לא צריך שמן ראוי לאכילה. יצירה מזו. המאירי אומר שמן דומי זה מנוירה. אבל בגמור כתוב שמן זית משום דצול הנוירה. שמן זית לא קשור למנוירה. שמן זית רק משום שזה דולק יפה. כל כוונת המאירי לא מוצק אלא נוזלי. זה יכול להיות שמן קנולי, יכול להיות שמן סומסום, שמן שקדים, לא חשוב איזה שמן. שמן דומיה זה מנוירה. לא צריך דומיה ממש למנוירה. זה כל הדמיון. לא בחומרים מוצקים. אז הדעה כמו שכותב, שמן זית דומיה זה מנוירה. אבל בסמוע כתוב טעם אחר למה שמן זית. ולכן אני סבור שגם כמון הסדה כמו שגם אם שווה דולק יפה כמו שמן זית, מעדיפים שמן זית, דומי זה מנויר. אבל מה שמכריע דומי זה מנויר זה שמן, לא שעבה, נוזלי ולא מוצק. ברור בעיניי שזה הכוונה, כי אחרת זה נסתר מהגמורה שאומר שהמעלה של שמן זית זה צולל. אבל שעבה לא פחות יפה משמן זית. אבל שמן זית עדיף משום דומי זה מנויר. מכל מקום למדנו הלכה נוספת. וזה כבר מגדולי הפויסקים, הדרכי מוישה ולבניו המאירי מרבויסטינו הראשון. ערב שבת מדליקים נר חנוכה לפני נר שבת, וזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. טוב רשעיין תס, סך הכל יש סעיף אחד, וסך הכל בשעה תשובה יש סעיף קוטן אחד. בשעה תשובה מביא בשם הברכי יוסף, שמצטט את מהרש אבוהב, וקודם ציטטנו את מהרי אבוהב. מהרש אבוהב אומר שבערב שבת יש להתפלל מנחה לפני הדלוקת נר חנוכה. למה? כי מנחה כנגד תומת של בין הארבעים, ונר חנוכה קשור להדלוקת נר למקדש, ותומת בין הארבעים בא לפני הדלוקת נר, ולכן יש להתפלל מנחה לפני חנוכה. הלכה נוספת שנגזרת מן הדמיון, מן המשוואה, שיש קשר בין החנוכה ובין מנוירס אמור. אז כמה אמנו? עד לא כל סמיצווה עושה לשתם שלוירו. נר חנוכה בדור הממזרח למערב. נר חנוכה בבית הכנסת מדליקים בבוקר. שמן זייף. מנחה לפני נר חנוכה כשם שתומד לפני עד לא כסנר. אלה שש הלכות. נשארו לנו עוד שתיים. חידוש עצום אנחנו מוצאים בסדר היום. ואילו ליל סדר היום הוא ספר כל כך חשוב וקדום של רב מוישה בן מוכר, שכולם מצטטים, כל גדוי להפויסקים, היה זה תמי גדוי לבינינו, אבל סדר היום כותב שראוי שהמנויר יהיה בגובה של עשור הצפוכם, עד חי צפוכם, יוצא צפוכם, כמו המנויר שבמקדוש, שיהיה בגובה של חי צפוכים, וליוב רבי מצטט אותו. בסימן טוב רשעיין עליו ותמי עליו. הלא בגבור כתוב, נה חנוכה, מצווה להניח אותו איך עשור תמוכן, מה אתה מעשור תמוכן? אז יש מגדוי לראשונים שלא הביאו הלכה הזו. ורבים אומרים שהיא נדחתה מן ההלכה. כי בהלוך אנחנו מוצאים רק למטה משורש פוסול, למעלה מעשרם עם הפוסול, ולכן הלכה הזו נדחתה מן ההלכה. אבל בכל זאת תמי על יאורה בו, אבל מנהיין לקחנו הלכה שסודרת את מה שאמרו חזר מצפר להניח אותו איך עצורת חוכם, אז גם אם נאמר אין קפיד על המטה בעצורת חוכם, אבל נאמר שיש קפיד דווקא למעלה בעצורת חוכם, זה ודאי חידוש שלא משתמע לא מן הגמור ולא מן הראשונים. ולכן אליאור רבי תומע על סדר היום, אבל סדר היום אומר כמו מנוירי שבמקדוש עד יוד חסד פוכים, והדברים מחודשים עד למאוד. מקור חיים של החבסיור לא מביא את סדר היום, אבל הוא כותב הלכה הזו בשם אביו, בשם אביו הגדול. הוא היה 200 שנה אחרי סדר היום, אבל החבסיור במקור חיים מביא את אותה הלכה מדעת את הנפשי, כך הוא מצטט בשם אביו, ומכל מקום עצינו הלכה נוספת שחידשו. ידוי ליוילם. שנגזרת מהקשר בין החנוכה למנויר סמורה. והאחרון שברשימתי מספר 8, זה מה שכבר הזכרנו מקודם של סייבת, שיש הידור ומנהג ראוי להוסיף שמן כדי שידלק מערב עד בויקר כמו מנויר סמורה. והדברים ודאי מקודשים עד למאות. ומכל מקום ראינו ממקבץ ההלכות 8 במספר, שיש קשר בין החנוכה למנוירס המור. וזה מביא אותנו להתבוננות. כאשר מצאו את פח השמן והדליקו ממנו, היה זה כדי שיסקו בני ישראל לקיים את המצווה של הדלוקת נר במנוירס המור. ורק לפני שבוע דיברנו, ודיברתי על זה הרבה פעמים, למה הנס היה דווקא במנוירס המור? כאשר היוונים באו בפריצים וחיללוהו, והם חיללו את כל הכלים. אז בנוגע לשאר הכלים, המזבח הפנימי, מזבח החיצון, אשור לכולם, כנראה שעבודה לא חזרה למקומה, עד אחרי שצליחו לתקן, לצדר, לטהר, אבל מן השמיים לא היו מוכנים להמתין יום אחד עם המנוירה. הקרבונס יתעכבו, הקטורס תתעכב, לחם הפונים יתעכב, עד שיצליחו לטהר, לסדר, לנקות, לבנות, לתקן. אבל מנויר סמור לא יכול להמתין. את המנויר מצאו נס, פח שמן תורש ויוח עוצם, וחייסו בשקיים גולן כדי שלא יצטרכו להתעכב. כנראה שיש משהו במנהל שחשוב מכל השאר. וזה מחזיר אותנו לדברים שאמרתי הרבה פעמים בעבר. שלושת הכלים המרכזיים שבבית המקדש. המנהל, המזבחות והשולחן מכוונים כנגד תוארו אבוידו וגמל סוסודים. כאשר המנהל מסמל את תוארו, והמזבחות קשורים לאבוידו, שהרי תפירות כנגד קורבנות תקנום, וגם הקטוירס קשור לתפילות, תיקוין, תפילוסי, תוירס, לפונך ומאס, אז כאפיים מנחס עורב, והשולחון כמובן הוא רמז לגמלס חסודים, שערי בסוף חגיג יכול זיין עומד על הפמרו בזל. שולחון השלו זה מחפר, כמו מסבח, ורשי לתויסס מסבירים משום הכנות הזור, וגמלס חסודים. והתוירס, כתוב בזוהר פעמים רבות, על שלושה דברים העולם עומד, אבל הזוהר אומר, העמוד המרכזי זה טוב, ומימין ומשמאל זה עבודה וגמל סחוסות. ובפרט, כאשר גזירת היבון הייתה להשכיח עם תורסך, ולכן כנגד גזירת היבונים, נעשה הנס דווקא במנוירס אמור, דווקא בפח השמן של מנוירס אמור. אז היבונים, לא כתוב בהם ביקשו להשמד לערב ולעבד. סך הכל להשכיח עם תוירו, סך הכל אוויר המחוקי רצונך. סך הכל. יש מי שחושבים שיבונים לא היו כאלה אכסריים ופורטריים, כמו הרומיים, כמו הבבלים. סך הכל רצו לחנך אותנו מחדש. ללמד אותנו. אורחות חיים מתוקנים, ראויים. אבל כאשר אנחנו עומדים את ראש החזר, נראה בעליל שהיו ברוטליים ואכסריים לא פחות מכל השאר. וגם הם רצו להכחיד את העם היהודי. אבל הם פשוט היו חכמים יותר. והם ידעו שכל עוד ישרור דבקה בתוירוסוי, אי אפשר לה. והם ידעו זאת מן ההיסטוריה. מן העמים מסוין יסול שקדמו להם. ולכן השלב הראשון של הפתרון הסופי היה להשכיחם תורסכו ולהעבירם מחוק רצונמו. כזבו לכם על קרן השואה שאין לכם חלק באלוקי ישראל. הם ידעו מה שבלעם ידע, כי בלעם היה נביא, הנביא הגדול שהוא למסורלו. והוא ידע שבולוק רוצה להילחם בישראל. ולהכחיד את ישראל, קודם כל צריך לקלל את בתי הכנסיות ובתי המדרשות. כי כל עוד בני ישראל דבקים ומתכנסים בבית הכנסת ובדרשות, אין כוח בעולם שיוכל להם. ולכן הוא יצא לקלל, והכללות נהפכו לברכה, והברכות האלה אנחנו אומרים כל בוקר, מעשו הביא הולך ויעקב, משכנסך לישראל, ודשו חזר אלה בתי הכנסיות ובתי המדרשות. ובילום רצה לקלל שלא יהיו בהם בוט הכנסיס ובוט המדרושיס. כי הוא ידע כל עוד, יש להם בוט הכנסיס ובוט המדרושיס, אין כוח בעולם שיוכל לגבור עליהם. ולכן בילום ידע, קודם צריך לקלל שלא יהיו בהם בוט הכנסיס ובוט המדרושיס, ואחר כך נוכל להמשיך. לאורך ההיסטוריה, כל הרשעים, כל אלה שרצו להשמיד, להרוג, להאבד, אולי אי הוא לא חזי, אבל מזלי חזי. תמיד השלב הראשון היה שריפת ספרים. ספרים של כלל ישראל. וכשאני ביקרתי לפני שנים בברלין, ולקחו אותי לראות את האתרים המרכזיים, בפרט שקשורים לשואה הנוראה שאבותינו חוו, אז לקחו אותי לכיכר מרכזית, שם שרפו רבבות ספרים, ספרי קודש וספרי תורה, עוד טרם הנאצים הרגו יהודי אחד, עוד טרם שלחו ידם בנפשי סיסור. הדבר הראשון היה ספרי תורה, ספרי קודש. לא יודע אם הבינו זאת, אבל מה זה לחוזי? וכך גם בספרד לפני 600 שנה. קודם כל שרפו ספרי תורה. יהוד גימל קרוינה של ספר תוירה שנשרפו בתורפת. אוי וישראל תמיד שלחו ידם, קודם כל בספרי קוינש, בספרי תוירה. ורב חנינא בן תרעב יונתן הגדול מרוג מלכס קרחוהו בסייפה תוירה וסיטו בהם את האור. והוא אומר, התן הקדוש, מי שידבע על בו נשות סייפה תוירה, ידבע אל בוני. כי היהודי והסייפה תוירה כרוכים ירדו מן השמיים, ופעמים רבות כרוכים עלו לשמיים, לא רק ירדו, כרוכים עלו השמיים. כי הסייפה תוירה ותוירה היא החמצן שאנחנו נושמים, כי היא חיינו, כי הם חיינו ואורך ימינו, וכפי שהפסוק אומר, כי היא חייכם ואורך ימיכם. אז אנחנו בתור אחד, קודש ברוך ויסור וירי סלם. כל אחד זוכר את המשל הנפלא של רבי עקיבא אומר, הפאפוס בן יהודה וברוכס דף סמכה. חז"ל מספרים הסיפור המבהיר והנורא והמרגש של רבי עקיבא. בסוף ימיו, שכדשם שמיים ברבים. אבל קודם כל מסופר שהיקל כאילו הספרה בבישה זקזר. פגש אותו פפוס בן יהודו, והוא שואל את רבי עקיבא, עקיבא, יעתו מסיירו מפני המלכוס, אתה לא מפחד, איך אתה מעיז? הם גזרו, הרומיים גזרו שלא יעשו יסוף בתואר, ואתה מקל כאילו הספרה בבישה זקזר. וכי אינך מתיירא ומפחד. עונה רבי עקיבא, ודאי שאני מתיירא, ודאי שאני מפחד. איך אפשר שלא לפחד? אבל אין שלחומו שאול למה הדבר, אתה אומר. לשואל שאול ימערך על גב עינו, וראה דגים שמתקבצים למקום, למקום. השואל מתייר על גב הנהר. הוא רואה דגים שמתקבצים למקום, למקום. הם מתרוצצים בתוך הנהר, בתוך המים, כנראה מפחדים ממשהו. והשואל פונה לדגים, ושואל אותם, מפני מה אתם מתיירים? והם אומרים, מפני הרשתות. אתה לא, תקח עיניים, אתה לא רואה. יש כאן רשתות מימין ומשמאל, הדייגים סובים רשתות כדי לדוג אותנו. אומר השואל לדגים, רצו אינכם, תארו לי הבושות. ונודו ביחד כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. אתם מפחדים מהרשתות, כאן למעלה אין רשתות. אז בואו, תלו החוצה. הוא חשב שהוא מאוד פיקח השואה. אמרו לו הדגים, אתו הוא שיועם למולך הוא פיקח, שבחי עשת הוא לא פיקח, אתה אלא טיפש אתה. ומה במוקמך יוסיינו אנו מסיירים, אם נפרוש ממנה, אנחנו סכמה וכמה. זה המוקם חיוסנו, גם פה אנחנו מפחדים. אבל אם נצא מן הים, אין לנו חיים. אין לנו חיים. יובש בוי כסלע, זה נטילס נשום. כך אומר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה. אתה שואל אם אני מתיירא, אתה שואל אם אני מפחד. ודאי שאני מפחד. אבל מה כשאונו אויס כזה צוירה שנאמר בו כי היא חייכם ויורך יומכם אונו מסיירים אם נפרוש ממנה הרחס כמה וכמה. כאשר אנחנו פורשים מן הצוירה אנחנו משולים לדגים שעלו לי יבשה. בלי צוירה אין חיים. אנו והצוירה תלויים זה בזה. בלי צוירה אין חיים. כפי שכותב הרמב״ם בהלכות סוצאיח פרק י', כאשר הרמב״ם מסביר את מה שכתוב במסכת מגיד, תלמיד שגורו מגלן רבי ימוי, כותב הרמב״ם, חיי בעלי החוכמה ומבקשהו בני תלמוד, כמי זה חשובים, אלה לא חיים. וכאשר רוצח בשגגת בנה סלט הסגורים האלה בחי, עביד לי חיוס, אתה צריך לתת לו חיים. בלי תואר אין חיים. ולכן אומר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, אתה לא פיקח לשועל, אתה לא פיקח את הטיפש. אם אנחנו מתיירים כאשר אנחנו במים, איך נוכל לצאת ליבשה? אם אנחנו מתיירים כאשר אנחנו עוסקים בתואר, איך נוכל לפרוש ממנו? כל אחד זוכר את הסיפור הזה. אבל עוד לא פגשתי אדם ששאל את עצמו מה זה בדיוק שאומר השואל לדגים רצויכם תענו לי אבו שבן אדם יחד כשם שדורו אבו יסיים אבו יסיים, ומתי בדיוק זה היה? ואיפה זה היה? מתי אבו יש השואל ואבות הדגים גרו ביחד ביבשה? עכשיו, אני לא מורה למדע, ואני בוודאי לא מאמין באבולוציה, אבל אולי השואל כן אמין באבולוציה. אבל גם הליבר דרווין, אובס השואל ואובס הדוגים מעולם לא גרו ביחד ביבשה, אולי בים, אבל לא ביבשה. אז מה זה שהוא אומר, רצויכם, צהלו, ליבשה ונודו ביחד, כשם שדורו אבוי סיימה ויסייכם, מתי זה היה? זה אף פעם לא היה. והשואל הרמומי יודע שזה אף פעם לא היה. אבל כך דרכם של שקרנים. כשאתה חוזר על שקר מספיק פעמים, ואתה מעמיד פנים של תום לב, בסופו של דבר, אנשים יתחילו להאמין. והשואל אומר, דרו לי אבו שבנודו ביחד, כשם שדורו אבו יסיים אבו יסייכם. אילו אני הייתי דאג באותו נהר, הייתי אומר לו, אתה הוא שואם למלך ופיקח שבך יצאתו? לא פיקח אתה אלא טיפש אתה, ואתה לא רק טיפש, אתה גם שקרן גדול. כי אבו יסיינו ואבו יסייכו אף פעם לא דורו ביחד. ולכן תזבו אותנו לנפשך. אתם חיות יבשה, תשארו שם. אנחנו חיות ים, אנחנו דגים. אין לנו חיים ביחד איתכם, זה לא הולך ביחד. אנחנו נולדנו בים, אנחנו חיות ים, אנחנו נולדנו בים עצמנו. וכאשר לראשונה פקחנו את עינינו, מה ראינו? מה ראינו? מוישה רבינו ושני לוחות סברס, אז נולדנו. ביום מזן הישו לעם השם הנוקחו. אנחנו נולדנו בבית המדרש. אבו יסיינו, היהודים הראשונים. אברום אבינו היה היהודי הראשון, והוא היה הראש השיבה הראשון. ואולי הראש השיבה הגדול ביותר בהיסטוריה אפילו. כי הרמב״ם כותב שנגמסו אליו הלופם ורבו אבו יסיינו. וביום מדף חוף חס, אומרים חזר אברום, זוקן ביושב בישיב. יצחק זוקן ויושב בישיבה, ינקב זוקן ויושב בישיבה, ומימיהם של אבו יסיינו לפוס וישיבה מהם, יורדו למצרים, ישיבה אמוהם, גורו לבובל, ישיבה אמוהם. היהודי הראשון היה ראש השיבה הראשון, וזה היה אברהם אבינו, והוא הרביץ תורה, לאלוף ולרב אבו יסיינו. ולכן, אל תאמר לנו, תענו לי אבו שבנו זה ביחד כשם שדורו אבו יסייכם אבו יסייכם. והשואל הזה מלווה אותנו לאורך כל השנים ובכל דור ודור. תמיד עם מסכה אחרת, אותו שואל ארמומי ושקרן. ובשפות שונות ובלשונות אחרים ובווריאציות אחרות, אבל בכל דור ודור אומרים לנו, תארו לי אבו שבנודו ביחד, כשם שדורו אבו יסיים אבו יסייכם. פעם זה לא היה כך. למה אתם צריכים להיות שונים מכולם? אתם תמיד לומדים, תמיד יושבים בבות הכנסי, זמות המדרשי. תארו כבר לי אבו שבנודו ביחד, כשם שדורו אבו יסיים אבו יסייכם, והתשובה שלנו הוא ברורה. אבו יסיינו ואבותיכם מעולם לא דרו ביחד. אנחנו חיות ים. זה המקום שבו אנחנו חיים, זה החמצן שאנחנו יושבים, אנחנו לא יכולים שם למעלה, לא יכולים איתכם. אז תניחו אותנו לנפשנו. כאן הולדנו וכאן אנחנו רוצים לחיות, בתוך הים, במאה התלמוד ובמאה הדעת. זה מוקוים חי עושינו, ואם ניפרו איש ממנו על אחס כמו וכמו, שיש לנו, יש לנו להתיירף ולפחד. אז היפונים קודם כל גזרו להשכיח עם תורסכו ולהעבירו מחוק רצונכו כדי לגבור על המצוות, כי הם ידעו שכל עוד היהודי דבק בתורתו אין כוח בעולם שיוכל. ולכן הנס נעשה במנוי לסמור. המזבח יכול להמתין, הקטורס יכולים להמתין, לחם הפונים יכול להמתין, אבל מנוי לסמור לא יכול להמתין. ולכן הפנס למסו פח שמן תור של כהן גדול, כדי שלא לבטל את מצוות המנורה אפילו יום אחד. אז יהי רצוי, כותב ספר הרוקח של למד בו בנרס חנוכה מכוונים כנגד למד בו שעות ששימש אור הדנוז בעולם. ורבים מצטטים את ספר הרוקח. תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, רב פנחס מקורץ אומר, למד בו בנרס חנוכה שמדליקים מהדר מן המהדר מכוונים גם כנגד עוד למד בו. מה עוד יש למד בו? כל השנים כאשר לפעמים אני מדבר בפני ילדי ישראל בימי חנוכה, ואני שואל, מה עוד יש למד בו? תמיד צועקים למד בו צדיקים. זה נכון. בגמור בחולן כתוב שיש למד בו צדיקים. ומה אנחנו מצפים מתלמיד של הבעל שם טוב? אם לא למד בו צדיקים, למד בו נרס כנגד למד בו צדיקים, אבל לא, הוא לא מדבר על למד בו צדיקים. הוא אומר, למד בו נרס חנוכה כנגד למד בו מסכתס שבשעת בבלי, פילי פלאות. הלו במשנה יש 60 מסכתות, לא למד בו. בירושלמי יש מספר אחר. למה נרס חנוכה קשורים דווקא לתלמוד בבלי? ודאי, ודאי. כי בתלמוד, יותר מאשר בתנך, יותר מאשר במשנה יש. דווקא בתלמוד יש את עמלה של תורה, ושעשוע של תורה, ועומקה של תורה. והודה והדרה של תורה, כי היא חייכם ואורך ימיכם, כתוב בירושלמי פעמים רבות. סוכת אף י' שבס י' א' כסיבס נון א' ברש שבוע עשו ברש מסכת פייר, כתוב בירושלמי, כי היא חייכם. האם עושה היא חייכם בזמן שאתם יקעים בה ויגיע את התוארה? אין כמו תלמוד בבלי, לי יגיע סתוירת. בחיוס יש מאמר, אין עושה היא חייכם, כתוב בירושלמי, בזמן שאתם יקרו בה. ולכן, למד בו בנרס חנוכה, מכוונים כנגד למד בו בנסכתו שמשס, וכאשר אנחנו מדליקים נרס חנוכה, אני תמיד חושב בלידי, זה הנר של פרוכס, זה הנר של שבת, זה הנר של אירובין, זה הנר של סבוכים, וזה הנר של מנוחס, והנר של בו בקמה, והנר של בו בבאסר. כן, גם של למד בו צדיק. למה לא? שיהיה גם למד בו צדיק. הלא גם למד בו צדיק קשורים בסופו של דבר ללמד בו מסכתות, ולאור הגנוז שנגנז בתואר אלה, מילי תואר, וכל אלה קשורים ללמד בו בנרס למוקה, של מהדר מן המהדר. כי מנורס אמור, זה מוער התוארו, וזה מה שיבון הם רצו להשכיח ולבטל, וזה מה שזכינו בחס בשמיים, לקיום לדויר ישראל. אז ימי חנוכה צריכים להיות ימים של חיזוק, וכבור את אום תוארו וכבור את אום על השמיים. יהיה רצון שנזכה בקורה ביומנו, ליהנות מאור הגנוז שנגנז בתוארו, לעמי לי תוארו, ושנזכה לראות וקורא בימינו כהן גדול מתה ומדליק את הנרס במנורת המשה בבית המקדש בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.